ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בהחלט הייתה לנו השנה סייעתא דשמיא, והצלחנו לעבור על הפטרת היום הראשון של ראש השנה, היום השני של ראש השנה. אני מקווה שכל אחד במקום שבו הוא היה, שהוא קרא את ההפטרה, שמע אותה, למד אותה, התבונן בה, ראה אותה, ירגיש איזה טעם ותועלת ללימוד והשייכות לראש השנה. עסקנו גם בהפטרה של שבת שומרה, שגם אותה זכינו לשמוע, ולמעשה נותרתי עם שתי הפטרות, עם שיעור אחד בשתי הפטרות. הפטרה של יום הכיפורים בבוקר, והפטרה של יום הכיפורים במנחה, שעלה זו תענית ציבור, אבל תענית ציבור מיוחדת, שלא מפטירים בה תרשו השם ולמצוא, אלא מפטירים בה בספר יונה. אז אנחנו ננסה באמת להתבונן בדברים בזמן שיש לנו, הגמרא במגילה, אותה גמרא שעסקנו בה רבות, גמרא במגילה למד א' עמוד א', אומרת הגמרא כך: ביום הכיפורים קוראים אחרי מות ומפטירים ככה אמר רם במיסה, ובמנחה קוראים באריות ומפטירים ביונה. אז אנחנו, אריות זה גם סוף פרשת אחרי מות, זה העניין של הפרשה הזאת. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תרכ"א, מוציאים שני ספרים. בראשון קוראים שישה בפרשת אחרי מות. השנה זה חגיגה לגבאים, מכיוון שיום הכיפורים בשבת עולים שבעה, אז זה בסדר. זאת אומרת, בדרך כלל יום הכיפורים עולים שישה, אף פעם לא עולים שישה. כי בחג זה חמישה ובשבת זה שבעה. וביום הכיפורים שישה, והשנה, מכיוון שיום הכיפורים חל בשבת, אז עולים שבעה. עד כאשר ציווה השם, אם חל בשבת קוראים שבעה, ומפטיר קורא בשני בפנחס ובעשור לחודש, ומפטיר בישעיה ואמר סולו סולו פנו דרך עד פי השם דיבר. זאת אומרת, הגמרא אמרה שמפטירים כי כה אמר רם במיסה, והשולחן ערוך אומר, מפטירים סולו סולו, זה למעשה אותו רעיון. כך אומר רש"י על הגמרא במגילה, ואמר סולו סולו שמדבר במידת התשובה, הלא זה צום ומחרה ומחולה. אז בטובכם, תפתחו בישעיהו נ"ז, ונגלה דבר מעניין. אנחנו מדברים על שחרית של יום הכיפורים. כן. כפי שאמרתי, אנחנו צריכים להספיק שתי הפטרות, אז זמננו דוחק, אבל אני חושב שמי שמתבונן, היטב בהפטרה הזאת בישעיהו נ"ז, מגלה שהצדק החברתי לא התחיל בשדרות רוטשילד בקיץ 2011, בחירה שמשתמש בתאריכים לועזיים, אלא הצדק החברתי זה הנבואה של ישעיהו. וכמה מתאים הדבר הזה לשחרית של יום הכיפורים? למה? העברנו פעם שיעור, ואם לא העברנו, ראוי שנעביר על שלושת המעגלים של יום הכיפורים. יום הכיפורים מתחיל בכל מדרי. האדם בינו לבין עצמו. הספרדים מתחילים לחי אלי תשוקתי, זה עוד פרשה. צריך להגיד בזה גם איזה דרשה, מה המשמעות של הפיוט הזה של רבי שלמה בן גבירול. אבל כשמתחילים בכל מדרי, מה מתכוונים לומר? האדם עומד מול עצמו. כל נדרי ועשרי וחרמי וקונמי וכינויי וכיבוסי, בקיצר אדם מבקש, אני רוצה להיות אני עצמי, אני רוצה להשתחרר מכל מה שאני יכול. המעגל השני הוא ביום הכיפורים בבוקר. אם ניקח את ההפטרה כמודל, זה המעגל שבין אדם לחברו, תכף נראה מה מופיע פה, הלו פרוס לרעי לחמך, ועניים מרודים תביא בית, ונפש איך כתוב שם, ושביע בצחצחות נפשך, ונפש רעבה תשביע. בקיצור, צריך להיות אכפת לך מהחברה, צריך להיות אכפת לך ממה שקורה. וכמובן שההפטרה מסיימת יונה בין האדם למקום. איך האדם מתייחס לקדוש ברוך הוא? זאת אומרת שאם אנחנו בונים, ומי שרוצה יבוא, אני אתן לו דף מקורות שירחיב לו את העניינים הללו, אם אנחנו רוצים לבנות את הרעיון הזה ואת העניין הזה, יש לנו פה שלושה מעגלים של כפרה. אדם מתייצב ביום הכיפורים, קודם כל הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, הוא אומר, כל נדרי ועשרה וחרמי, כמו שאמרת. לאחר מכן הוא מתקן את מערכת יחסיו עם החברה, ותראו את ההפטרה שאנחנו קוראים בבוקר. איך זה עובד? יש לי ככה זיכרונות, זיכרונות מלפני למעלה מ-30 שנה, בישיבת הכותל בבתי מחסה. אבא של רב אביגדור, יבדל רב אביגדור לחיים ארוכים, חולה, חולה מורנו רב אביגדור חולה, אפילו היה היום בבית חולים, חזר הביתה, בעזרת השם, מקווה שיהיה בסדר. אבא שלו היה לו יורצייט ביום הכיפורים. אז אבא שלו היה עולה, ואז לא היו בישיבה מגילות קלף, אלא היו קוראים מתוך תנ"ך. אני כל יום כיפור נזכר את אבא שלו, יהודי בן 90, קורא בתענים יקים, מזעזע את עמוד הספרים, הלב שלנו לא היה נשאר באותו מקום, הוא היה רק קורא את זה ברצינות. זאת אומרת, ישעיהו קורא לצדק חברתי. תראו מה קורה פה. ההפטרה מתחילה, ואמר סולו סולו פנו דרך, סולו סולו, הכוונה היא לסלק את המסילה, לסלק את היצר הרע, לתת מקום ליצר הטוב, הרימו מכשול מדרך עמי. זאת אומרת, אם אנחנו נוסעים בשביל אופניים ויש אבנים, זה מעצבן אותנו. אז אנחנו מסתכלים את האבנים, אנחנו מוציאים אותם. אומר הנביא, אותו דבר האדם. האדם יש לו דברים שהוא חוטא בהם, שהוא משתמש בהם. סולו סולו המסילה, פנו דרך, זאת אומרת, פנו ערים ומכשול מדרך עמים. תנו לאנשים להגיע למקום שאליו הם רוצים לבוא, תסלקו את כל המפריעים. תיכו אמר רם במסתה, שוכן עד בקדוש שמו. שימו לב, הגמרא קרתה לזה, כה אמר רם במסתה, שזה פסוק כתבה, ושולחן ערוך הביא, סולו סולו, זה פסוק י' ד'. שוכן עד בקדוש שמו, מרום בקדוש אשכול, ודקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. כי לא לעולם הריב ולא לנצח לקצוף, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. בעוון ביצעו קצפתי ועקרו, דרכיו ראיתי, בורא ניב שפתיים, שלום לרחוק ולקרוב, הרשעים קיים מגרש. רציתי לקרוא את המילה, כי השקט נהיה רעש, כי השקט לא יוכל, וידרשו מימם רפש ותית. זאת אומרת, הים, כל הזמן אין שלום אמר אלוקי לרשעים, ואותי יום יום ידרשו בדעת דרכי יחפצו. עכשיו תראו את פסוק ג', הנביא מכניס לנו חץ בלב. מה הוא אומר? למצאנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע, אין ביום צומכם תמצאו חפץ, וכל עצבכם תנגוסו. זאת אומרת, אתם באים וצמים, אבל כל עצבכם תנגוסו. זאת אומרת, יש לכם אנשים שחייבים להכן כסף, ואתם באים ואומרים, תחזיר, אין לי כסף, תחזירי, אתם נוגסים אותה. המילה נוגסים היא מילה שמופיעה בחומש מאוד ביחס לנוגסי פרעה, ומופיעה בעוד כמה מקומות בתורה, את הנוכרי תיגוס ואחיך לא תיגוס וכו'. אז למה צמו ולא ראית? אם לריב ומצאת עצמו, ולהכות באגרוף רשע, זהו, עכשיו בגדנו, גזלנו, זהו שאנחנו משנה, אנחנו צמים, יאללה שיעבור יום כיפור ונלך הביתה. להשמיע כזה יום צום אבחרהו, יומנות אדם נפשו. שימו לב, הוא מדבר נגד כל הסמננים החיצוניים, על החוף כאגמון ראשו, וסק באפר יציע, על הזה תקרא צום ביום רצון להשם, על אוזני צום אבחרהו, פתח חמצונות רשע. ריבונו של עולם מבקש שינוי אמיתי, הוא מבקש שאדם יעשה פעולה, הוא לא מחבל. העיקר ביום הכיפורים זה לא איזושהי תחרות מי עצום. העיקר ביום הכיפורים שאדם יפגוש את עצמו, כמו שאמרנו, ויפגוש את המעגל החברתי, ויבדוק, ויפגוש את הקשר בינו ובין הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהוא אומר. מה זה צומת חריו? פתח חרצובות רשע. התר עבודות מותר. מאפיה בבית המשפט. להתיר את המתים את המשפט. ושלח יצוצים חופשיים וחמותה תנתקו. הלו פרוס לרעב לחמך, ואני מרודים תביא בי, כי תראה לא מכיסיתו, ומבשרך לא תתערם. זה מה שריבונו של עולם מבקש. הרי מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים לחוב יפו, רואים איזה אחד שוכב שם על מזרון ביום חמסים. אם עשינו טובה, נכנסנו את היד לכיס, וזרקנו לו שקל, אנחנו מאושרים שבן מאושרים. הוא לא רוצה להיות במסגן? הוא לא רוצה להיכנס לזה אמבטיה ריחנית נעימה ונחמדה ומשרת במקום ממוזר ומסודר? אבל הבא, אנחנו לא יכולים לטפל בכל הבעיות של העולם. אבל הרעיון הוא, זה מה שהנביא מבקש. אז, יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, ורק לפניך צדקך, כבוד השם יעשויך. אז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. אם תשיא, אם באמת תעשה את כל הדברים האלו, שלח אצבע ודבר אבן ותפק לרעב נחנך, ונפש נענה תשביע ונחך השם תמיד, ועצמותיך יחלוץ ובנו מנך חורבות עולם, אם תשיב משמת רגליך, יום הכיפורים זה, וזהו, כפי השם דיבר. זאת אומרת שההפטרה של יום הכיפורים בבוקר, אמרנו שאנחנו עסקנו, ניסינו להסביר מה הרעיון של הפטרת יום א' של ראש השנה, דיברנו הרבה על תפילת חנה, על כוח ההיפוך, על היכולת להפק, שזה הכוח של התפילה בראש השנה. דיברנו ביום השני על קיבוץ גלויות, היחס בין קיבוץ גלויות לגאולה ולתשובה. הבאנו את ההסבר הנפלא של הרב סולובייצ'יק, שקיבוץ גלויות זה גם נקודה פנימית של האדם. האדם שהוא חוטא, הוא מפוזר, הוא מבולבל, אדם שהוא מסודר, הוא מיושר, אז כל המציאות שלו היא מיושרת, הוא מסודר. זו הייתה ההפטרה של היום השני. עסקנו בשבוע שעבר בהפטרה של הושע, שוב על ישראל את השם אלוקיך. הושע שפתח בתשובה תחילה, דיברנו על תשובה מאהבה, היו הרבה תשובה מהירה עד הושע. אדם הראשון, קין, כולם פחדו, הם גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך הסתתר, ויעקב מוציא ארגני, שואל קין את הקדוש ברוך הוא, באמת אני עד כדי כך עשיתי דבר נורא, אין כל מוציא ארגני. אז מה חידש הושע? חידש תשובה מאהבה. בא ישעיהו, וזה דבר מאוד מעניין, ביום הקדוש, בזמן הקדוש, אנחנו נמצאים אחרי קריאת התורה של שחרית, בא ישעיהו, באו חז"ל, הם אלה שקבעו את הפרק הזה כהפטרה, והם באים ומדברים על צדק חברתי. הם באים ומדברים על צדק חברתי, כל יפי הנפש שמטיפים לנו מוסר, שאנחנו לומדים תורה, ואנחנו לא מסתכלים מה קורה ימינה ושמאלה. רבותיי, משלוח אותם לישעיהו פרק נ"ז, הלא פרוס לרעב לחמך, ואני ברודים תביא בית, כי תראה אירוע וחסיתו, ומבשרך לא תתעלם. מה לנו צדק חברתי יותר גדול מזה? זו המציאות, זה העניין, זה הדגש, ואולי זאת הסיבה שבעטייה נבחרה ההפטרה הזאת. מה רצית לשאול?
הרב דל, הוא דיבר לפי אחד השיעורים השנה על ה...
ודיבר?
הרב דל, תזכיר את ההפטרה הזאת, ממש לפי המפרשים, לפי רוב המפרשים, שהיה אמר, כשהיה אמר את ההפטרה הזאת ביום הכיפורים של היובל, של משתחדים העבדים.
נכון.
שמוכיח אותם על זה שהם בעצם כאילו צמים וכולי, וכל העבדים ישירו בבית, אז זה לא אומר להם...
כן, זה... ברוב מרבו של הרמדאי בתנ"ך, הרב ניסים חיים, בשביל זה ההסבר שעובדים בבינה במקרא. סליחה, בחזון המקרא. אז זה ה... ככה הוא גם כל השנים לשמוע מהרמדאי, בהחלט. זה ודאי נכון גם. זאת אומרת, שאת ההפטרה הזאת אומר ישעיהו ביום הכיפורים של יובל, והוא אומר את הדבר הזה, שכביכול צריך לשחרר את כל העבדים, והם עושים את זה בכאילו, משחררים אותם מדלת אחת, מחזירים אותם מדלת שנייה, והם צמים וכולי וכולי, אבל באמת, הם לא עושים את מה שצריך לעשות, נכון? הנקודה הזאת היא בהחלט קיימת, יש לו גם כמה נקודות שהוא מוכיח את זה, ולא סתם איזושהי תיאוריה.
אותו יסוד של החפץ השם בעולות וזבחים.
נכון, 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 נכון.
זה אותו יסוד.
בהחלט. יש כאן, זה אולי, וירמה, ודאי שזו הנקודה שמתנהלת אצל רובם של הפרשנים. אני גם זיהיתי כאן איזושהי נקודה, של נקודה של חברה, זאת אומרת של אכפתיות, של קראתי לזה מושג שלא השתמשתי בו אף פעם, אבל בשנתיים שלוש האחרונות משתמשים בו הרבה מאוד, צדק חברתי או דברים כגון אלו, לכן קראתי לזה בשם הזה, אני רואה את זה פה כנקודה מאוד, מאוד בולטת ומאוד, ומאוד משמעותית, ובהחלט זה מזעזע את האדם. זאת אומרת, האדם שניצב מול האמת הזאת, והוא צריך לתת לעצמו הסברים. אז הוא לא יכול להגיד, אני נותן כמה שקלים לצדקה, ובזה גמרתי את העניינים שלי וכו'. הוא בהחלט צריך לחשוב יותר על דרכיו, והנביא, ואולי את זה אנחנו יכולים לקחת איתנו, הנביא מבקש מאיתנו לא לזייף. זאת אומרת, הבעיה המרכזית של יום הכיפורים זה לא איך לעבור את הצום בשלום. כל מי שיגש לרב אבידו ויגיד לו, אני לא חש בטוב וכו', רב אבידו ויגיד לו, תכנס למיטה בכל מברי, יצא ממנה בנעילה, אל תתפלל, אל תלך לבית כנסת, לא שום דבר. כי כתוב בתורה, אם ייתן את נפשתכם, אין לו בדלות, תשפטו שבתכם. הכי חשוב זה לצום. אבל כל אחד מאיתנו מבין שלא זאת הנקודה. ברוך השם, אנשים צעירים, בדרך כלל, אף בן אדם לא יודע מה קורה לבוא עוד חצי דקה. אבל בפשוט אנשים, רוב האנשים צמים, בסדר, וכו' וכו' וכו'. אבל זה יום של התבוננות. אז השאלה, במה אנחנו מתבוננים? במה אנחנו מסתכלים? אז אני אומר, אם כשנכנס ליל יום הכיפורים, אני מדבר שוב על הנוסח האשכנזי שהוא יותר רהוט וברור, אדם אומר כל נדרי, באיזשהו מקום אדם רוצה לעשות שלום עם עצמו. הוא אומר לעצמו, יום אחד בשנה, ריבונו של עולם, תפתור אותי מכל הדברים שאני משעורד עליהם. מה זה נדרי ועשרי וחרמי וכל עמי וכו'? לא נכנס לגדר של נדרים. השנה צריך לעשות כל נדר קצת יותר מוקדם, כי לא מפרים נדרים בשבת, וכו' וכו'. כל מיני עניינים מאוד יפים ונחמדים שאפשר ללמוד אותם לקראת זה. באיזשהו מקום, ריבונו של עולם מבקש מאיתנו להתפרק מכל הבגדים שלנו, להוציא את כל הכיסויים שעוטפים אותנו, ואין לכם מושתה כמה כיסויים עוטפים כל אחד. אחד עטוף בהמון המון המון כיסויים. ונשתחרר מהדבר הזה. כשמגיע הבוקר, כשמגיע זה, יש כאן עוד מעגל. איך אתה ביחס שבין אדם לחברו? איך אתה מתנהל בדבר הזה? והוא מסביר שהצום שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאדם יעשה לעצמו חשבון נפש, איך אני בנקודה הזאת? וישעיהו אומר לנו מה צריך לעשות. ישעיהו אומר, לפני שהוא מדבר על שבת, אז וכפי שדביר אמר, הוא מדבר על שחרור העבדים, אז הוא מבקש, הוא מתחנן, הוא נותן דוגמאות, הוא נותן דוגמאות לכל העניינים כולם, פרוס לרעב לחמך, ואני ברודים תביא בית, כי תראה ארון וחסיתו, ממשכה לא תתעלה. זאת אומרת, זה פסוק אחד, אבל הוא מנקז בתוכו את הכל. האם מי שניתן לי, מיד כנה על הלב, אני לא מצליח לעשות את זה, גם אני לא עושה את זה, אבל אנחנו נראה איזה מישהו, אני זרוק בחור, אנחנו נכניס אותו הביתה, נוציא מצעים מהארון, נגיד לו, תשמע, כל הבית שלך, בוא עכשיו, כל אחד מבין שזה לא עובד בצורה כזאת. אבל הנביא באיזשהו מקום מקצין את הדברים הללו, ואומר אותם, ועושה אותם, וכו' וכו'. סיפרתי לכם כבר את הבדיחה, לא פרוס לרעב לחמך, שעברנו לגור ברובע, אז דברנו קודם בקריית מרדכי, הרבה דבר ביקש ממני שאני אבוא לגור ברובע, ושכרנו דירה, הדירה שאנחנו גרים בה היום עברה הרבה גלגולים, ושלב שלב שכרנו אותה. יהודי שגר שם לפניי, היה אברך חשוב בשבילת הכותל, הוא אומר, תשמע, אני עוזב את הדירה בכאב גדול, אנחנו עוברים איזה יישוב או משהו, יש לי שתי בקשות אליך. יכול להיות שאנחנו נרצה מדי פעם לבוא לשבתות וכולי, אם אתם נוסעים ובזה, אז אם תוכלו לתת לנו את הדירה. בסדר, מאז עברו 25 שנה, הוא לא ביקש את זה אף פעם. בסדר, זה דבר אחד. זה לא היה נראה כמו שזה היום, אבל זה דבר שני, הוא אומר, תשמע, תעשה לי תורה מיוחדת במדינה. בסדר, יהודי מבקש תודה, יהודי מבקש לך תודה ואתה עושה לו. כל יום שישי בא איזה צדיק אחד לברך את הילדים, ואשתי נותנת לו מהאוכל של שבת. שהוא קצת יוכל וקצת פורש, בסדר? על פי קבולת, מה אני יכול לעשות בחול? בסדר? אז יום שישי הראשון אנחנו גרים פה, וגרנו הרבה שנים בה, ואז זה הייתה אחרת לגמרי, גרנו במסחירות, אחרי זה קנים, שיפס, נריחה, בנוסף, לא חשוב. בקיצור, מגיע הבן אדם הזה, וביום שישי הם יצאו, אנחנו נכנסנו, זה היה תחילת שנה, אלול, וזהו. התקיימתי את אשתי לראש, שבא בן אדם, צריך לתת לו אוכל וכו'. טוב, וככה. ככה המנהג מתקיים. שנה לאחר מכן, ראש השנה שלושה ימים. ראש השנה שלושה ימים, ביום שישי, בא בן אדם, מבקץ תוקף. מסתבר שזה ערבי מתחזה. הצדיק שמברך את הילדים, הוא פשוט ערבי מתחזה. כל יום שישי הוא בא. ונפל ברשת, כי היה ראש השנה שלושה ימים. אז הוא הגיע ביום שישי לפי חשבונו, ופתאום ברובע יצא כל רעש גדול, זה ששם את הידיים על הילדים ומברך אותם וכו', פשוט לא עובד, זה הכל. אז זה להסביר את הרעיונות שיש.
הוא כבר לא קיבל מהאוכל של שבת.
מה זה?
הוא כבר לא קיבל מהאוכל של שבת.
כן, הוא כבר לא קיבל, זה נכון.
אבל כל העניין של כל נדרה...
לא ניכנס לזה עכשיו, אפשר להתווכח, אני מוכן לבסס את הדברים הללו. אז זה הרעיון, סיפורים מעניינים ברובע. לא, אבל באיזה חרדת קודש, זה היה אברך ספרדי, אבל אני אגיד, שמע, מה פה איזה אחד, אני מברך את הילדים, תיתנו לו מה אוכל שבת, כבר הרגשתי את עצמי שאני צריך להתחיל ללכת עם גלביה, אני כבר הולך עם דגבי לבן בשבת, ואני אגיד, זה כשבר חצי מקובל. בסדר, בואו חשב. אז אז שאלנו, מה קורה עם כל הברכות שהוא הולך את הילדים למפרע? מה עושים עם זה? איך מבטלים את זה? בסדר, שיהיה. זה ביחס ליום כיפור בבוקר. כמובן שהדבר העוצמתי ביותר, ועם כוח, וקשה כבר במניחה, וכבר הרבדן יצא נדבר יום להודיע לי, כבר שמעתי את התחזית, הוא שמע שאמור להיות חמסים, ויהיה ככה וזה. כל מיני מהלכים, אז תארו לעצמכם, במנחה של יום כיפור, הגענו כבר ליונה הנביא, קוראים באחרי מות, אין כוח, אין... יש כוח.
אה?
אתה אומר שיש כוח.
יש כוח. אני רוצה לשאול, הרב אמר שהמעגל הזה של בן אדם במקום הוא בעליונה. מה העניין של השני פסוקים האחרונים, אני אשמע לדבר אותי, איך זה נכנס? השני פסוקים האחרונים של הפטרה של שחרית, של שבת, מתחשבים שבת אליך.
יום הכיפורים נקרא שבת, זה דווקא פסוקים של שבת שהגמרא דורשת אותם. זאת אומרת, אם תשיב, מה אתה שואל?
אם תשיב משבת בריך, זה לא גם בין אדם במקום?
לא, שבת
הארץ, שבית הדבר שכמה... הנביא מחזק על שמירת שבת, והוא אומר, אם אתה יוצא מחוץ לתחום בשבת, תדע לך שאתה עושה עבירה. אם תשיב משבת רגליך, אל תצא מחוץ לתחום, עשות חפציך ביום קודשי. זאת אומרת, אם אתה עושה את המלאכות האסורות, אתה עושה את החפצים שלך, אותם למתת מלאכות שאסורות בשבת אתה עושה שלך, אז ממנה אתה לא בסדר. מה אתה כן צריך לעשות? וקראת לשבת עונג, לקדוש ישראל מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, מנצוח חפצך ודבר דבר. הנביא אומר, לא רק שאסור לך ללכת מחוץ לתחום, לא רק שאסור לך לעשות כל מיני מעשים, אפילו שלא יהיה דיבורך של כל מיני דיבורך של שבת. הרבה אנשים, ומי שיכול, אני ממליץ על הדבר הזה, הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה, פשוט תעני דיבור ביום הכיפורים. זה משהו שנותן לאדם, מה אדם צריך לדבר ביום הכיפורים? בטח אדם, אני לא מדבר מי שנמצא בבית. בבית אתה תהיה בתעני דיבור, אתה תראה את האמא ואבא מתייעצים, תשמעו, שלחנו אותו לישיבה, הוא משתגע לגמרי. זאת אומרת, זה מה שהם יגידו, מה, הוא משתגע לגמרי, למה, מה פתאום הוא בתעני דיבור? אבל אם אדם נמצא בישיבה, ישיבה זה מקום של עבודת השם, ויש קריטריונים אחרים לגמרי. מה אתה צריך לדבר בכניסת יום הכיפורים והצייתון? מה יש לו לדבר? זאת אומרת, אני לא אומר, הוא רואה חס ושלום מישהו מרגיש לו טוב, אפשר לעזור לך משהו פה שם, אבל פשוט מה אתה צריך לדבר? אז זהו, ככה מחליפים הבת, אתה בסדר, אני בסדר וזה, ממשיכים הלאה. אני אומר, אדם ירגיש הרגשה אחרת, למה אם הוא בתעני דיבור ביום הכיפורים? הוא מדבר דבר, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך של חול. אז כשיום הכיפורים חד בשבת, וזה שבת שבתון כזה, ומי יודע מה וכו', אז בכלל כל הדיבור צריך להיות בקדושה ובטהרה. אם בכלל מדברים. אז אני אומר, יש אנשים שמשובדים לצורכי ציבור, ויכולים לא לדבר. זאת אומרת, זה לא יסתדר להם. אבל גם הם לא צריכים לדבר דברים שלא צריך. אז זה הכוונה של הרבים, גם חיזוק ל... אני חושב שבגלל שיום הכיפורים נקרא שבת, שבת שבתון.
מוצאים כיפור שרים מה שרים מוצאי לשבת, הרב אמר בסמכות כל מי שמה שעבר מדיל בין קודש לחול, הרב אמר זה שיר של מוצאים כיפור בכלל, חוץ מבית אחד.
נכון, זה סיפור של מוצאי, זה בהחלט עניין של יום כיפור, ולכן יש חובה להבדיל במוצאים כיפור בנר של שבת. זאת אומרת, החובה היא להבדיל בנר שהבדיק אותו מערב יום כיפור, לא לעשות הבדלה הנר שמדליקים עכשיו.
כאילו, המעגל הזה של מה שהרב אמר של בן אדם במקום, הוא בעצם הרי הוא מתחיל פה, אבל תשיב, שלא דיבוכה של שבת.
יכול להיות, אני אומר, זה איזשהו רעיון מחשבתי, שניסיתי פעם להסביר לחברי הכנסת פעם אותה מפלגה שקראו לה מפד"ל. ביום אחד הם באו לישיבת הכותל ללמוד בערב יום הכיפורים. אז נתבקשתי להעביר להם שיעור. אז חשבתי, מה אני אומר לשאול יעלון ולסביבון אורלה, ואני כבר לא זוכר, אז פתאום עלה לי לקרות איזשהו מערל וכולי, שיום הכיפורים הוא מתחלק, מאוד מאוד בולט ההתחלה הזאת של יום הכיפורים כל נדרי. וזה שייכתי למעגל הזה, ויונה, בהחלט יש פה נקודות שנוגעות, אתה יכול להגיד לי גם, להקשות עליי מנהורי, כל סדר העבודה שזה יקרה בבוקר, זה בטח בן אדם למקום, זה לא בן אדם לחברו. כל מה שהכהן היה עושה ומה שאנחנו עושים בתפילת מוסר וכולי וכולי, זה הכל בהחלט דברים ששייכים לזה, אבל אני אומר את זה כרעיון, אפשר לקחת אותו לכל מיני כיוונים. אמר לנו...
זאת שלא, כל מיני קשורים דווקא מאוד לחברה. התפילות שהם מתפלל לה,
הוא מכפל באדום ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. זה יכול להיות, אבל נכנס לקודש הקודשים, כי ביכול נפגש עם השכינה, נפגש עם
ראשו.
סליחה, ההפטרה שמסיימת, ההפטרה שמסיימת את הסדרה הזאת שלנו, היא ההפטרה של מלחם ביום הכיפורים. וחוץ מתרשת וישלח, אין לנו מציאות שאנחנו קוראים ספר שלם כהפטרה. חזון עובדיה זה ההפטרה של וישלח, שבת וישלח. ואז קוראים את חזון עובדיה שזה...
זה כל הספר בפרק אחד.
בסדר. היהודי יקר שקראו לו מרדכי ברויר, והוא היה שואל בבחינת כניסה למכללת ירושלים לבנות, מה כתוב בפרק ב' בעובדיה? בנות שחברה משירות לאומי, מה כתוב בזה? זה החלק מהעניין. אז אנחנו נפגשים בספר יונה שנים רבות, שנים רבות מאוד אפילו, למדנו כל שבוע בכל השינוי פרק מספר יונה, כיוון שיש פה חומר שבשנה שעברה למדו, לא חזרנו על הלימוד הזה השנה, אבל בהחלט ספר יונה הוא לא ספר שמקציבים לו רבע שעה, אבל אם יש רבע שעה, אז אפשר להתלונן שאי אפשר לעשות כלום, ואפשר בכל אופן להרוויח משהו. אז אם תפתחו בספר יונה, תראו שיש בו תמונת מראה. פרק א' מקביל לג', זאת אומרת, יש שני חלקים לספר. והספר מתחיל, והוא נבחר כהפטרה של יום הכיפורים במנחה, כתוב בראשונים, להראות שרחמיו של הקדוש ברוך הוא על כל מעשיו. כי הרד"ק שואל בתחילת פירושו ליונה, מה מעניינת אותנו התשובה של אנשי נינווה? מה הקדוש ברוך הוא לוקח את יונה ואומר לו בעוד 40 יומים ונהפכת? את מי זה מעניין לכם? אנחנו עכשיו מתעניינים האם באינדונזיה, סליחה שאני לא יודע את עיר הבירה שלה, אנשים עוברים עבירות כן או לא? נתאר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא יתגלה בנבואה לרב אביגדור ויגיד לו, סע עכשיו לאינדונזיה, תחזיר את עיר הבירה שלה בתשובה. מאיפה זה מתחיל? איפה בכלל מתחילים? איפה זה נמצא במפה? מה עיר הבירה?
מה שבטוח הוא ייסע.
בקיצור, מה עושים עם הסיפור הזה? איך מתמודדים איתו, איך פותרים אותו וכו'. יונה זה אחד מהספרים הקצרים שנמצא בתרי עשר. יונה נזכר עוד פעם אחת בספר מלכים. הוא יונה בעמידה עם גב החפר אשר הכין בגבול ישראל מלבו חמת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על נביא שחי בבית ראשון, ודרך אגב זה רוב. לא מדבר על חגי שחריה ומלאכי, אבל כשאנחנו מדברים על הושע וכו', אנחנו מדברים על נביאי בית ראשון. ויהי בר השם את יונה בן עמידי לאמור, קום לך אל נינווה, קום לך אל נינווה. הסימון של נינווה בכתב העתיק הוא דג בתוך בית. זה השם של המקום. העיר הגדולה, דרך אגב, בשום מקום במקרא לא כתוב על עיר שהיא גדולה חוץ מנינווה, וזה כמובן הפקמינה לסוף הספר. מה היה ההיקף שלה, מה היה הגודל שלה, הוקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשיש שם מלפני השם, וירד יפו, וימצא עמיה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה, לבוא עם העין תרשיש שם מלפני השם. והשם יפיל רוח גדולה אל הים, ויסם גדול בים, ואה ומיה תושבה להישתק. זאת אומרת, קורה פה דבר מוזר ביותר. נביא מגיע לדבר השם, והקדוש ברוך הוא אומר לו מה לעשות. ומפה אנחנו רואים גם את ההשפעה שיש לנביאים על אומות העולם. בירמיהו זה בולט, בישעיהו זה בולט, מסע זה וזה, עניין זה וזה. פה הקדוש ברוך הוא מצווה את יונה ללכת אל נינווה, ויונה מחליט לברוח. ולמה הוא מחליט לברוח, אומרים הפרשנים? כי הוא חשב שהים זה אקס-טריטוריה. זאת אומרת, זה לא שאלה כמו הקדוש ברוך הוא.
אין נבואה בחוץ לארץ ישראל.
מה זה?
אין נבואה חוץ לארץ ישראל.
לא, אבל היה בארץ ישראל.
בגלל זה הוא רוצה לברוח.
כן, בסדר, אוקיי. זאת אומרת, זה מקום שהקדוש ברוך הוא לא שולם פה, לא ידבר איתם, לא יעשה את זה. וכמובן שכאן עולה הקושי הראשון והנוראי.
מה הייתה במאה
השלושים? הים? כאילו, הים זה...
תרשיש, מה זה
בים? עכשיו ברח מהקדוש ברוך הוא. כאילו יש לו איזה תחום, המדרש, הספרי מביא פה, כמו כהן שנכנס לבית הקברות. זאת אומרת, כמו איזה מקום שאתה לא יכול... אם כהן עודף אחרי מי שכותב מה נכנס לבית הקברות, מה יעשה הכהן? יעמוד בחוץ, מי חכה? יגמר לו האוכל, יגמר לו המים, משהו יתחיל לצאת.
הוא רצה לברוח תרשישה.
מה זה?
הוא רצה לברוח תרשישה.
כן, תרשישה מסורקת. תרשישה מסורקת לפריסין. האם קפריסית מזוהה כאן? ככה מזוהים במפות התנ"כיות. אז עכשיו, אבל מה הנקודה המעניינת? מה הנקודה המעניינת? ומכאן חז"ל לומדים את הכלל, כמה הכלל הזה מלווה אותנו בחיים. בדרך שבה אדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. כי תארו לעצמכם את הסיטואציה. מה הוא עושה? ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, שולחים אותו לנינווה. נינווה זה משהו באזור בבל, עיראק של היום, ושם הוא נשלח, והוא הולך לצד השני, הוא הולך לים, ודווקא לים. ואז מה הוא עושה? וילד יפו, כתוב בירושלים שיונה היה מעולה רגלים, זאת אומרת הוא נמצא בירושלים, הוא עלה לרגל, שם הוא קיבל את הנבואה הזאת, והוא מחליט לברוח. ירושלים אין בה לא ים ולא נמל, אז לאיפה הוא הולך? ליפו. כל מי שנוסע מתל אביב לירושלים יודע שירושלים הרבה יותר גבוהה. לך תיאך שבימות הקיץ בתל אביב, אז אתה כל הזמן, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אני לא מזלזל בתל אביב, אתם יודעים שגדלתי שם, אני דור שני לאנשי תל אביב, ואני אוהב את המקום הזה. אבל ירושלים זה משהו הרבה יותר גבוה, זה משהו אחר לגמרי. אז וירד יפו. אז הוא יורד ליפו, וכאן תחדדו לעצמכם את ההבנה. וימצא אונייה באה תרשיש. ויתן שכרה, וירד בעל הבוא עם העת תרשיש שם לפני השם. זה דבר מאוד מצוי, שאם בחור, לא בחודש אלול, ופעם ב', כשהוא נוסע הביתה, ייקח את מטלטלה, יעלה לרכבת הקלה, ויקח את מה שנקרא תחנה מרכזית. ואם הוא הולך שם לרציף 13 או 14, והוא צריך לנסוע בקו 480 בתל אביב, סביר להניח שהוא יגיע לשם ויהיה אוטובוס, או שיחכה 5 דקות ויהיה אוטובוס. אבל אם עכשיו הוא מגיע לתחנה המרכזית וצריך לנסוע לג'לג'וליה, הוא בכלל לא יודע איפה הרציף, לא יודע איפה הוא לחפש את זה, בטח יש אוטובוס פעם בשלושה ימים. עכשיו, יונה מגיע ליפו, והוא רוצה לברוח לתרשיש. תרשיש זה לא ניו יורק, זאת אומרת, אלא לא שמים טיסות כל רבע שעה, ממלאים את המטוסים ונוסעים, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל אליו, בדרך שבה אדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. אבל עכשיו האונייה לא מלאה, סתם במונית מבני ברק לירושלים, הוא אומר, טוב, אני מחכה, כשמונית תתמלא, מה עושה גביר? שמע, אני צריך להגיע מהר. כמה נוסעים יש לך פה? 10? כמה שקלים אתה גובה מכל אחד? 20? גם 200 שקל סתם. הגמרא במגלים אומרת שזה מה שיונה עשה. מה זה ביתן שכרה? מי רוצה לנסוע מיפו לתרשיש? מה, נאבד שם משהו? חסר שם משהו? מחלקים שם אוצרות? אבל הוא רוצה לברוח כי הוא פוחד מהקדוש ברוך הוא. היית שם?
סופר על שלמה.
לא, כי פעם קראנו על חסם בעליות תרשיש, היה פעם בסדרה.
יש גם בדיוק את זה היה. הרב קורא חסם, אני קורא תנ"ך.
בכל אופן, אז הוא יורד ליפו, הוא מוצא אונייה בעל תרשיש, בדיוק כאילו, הם עומדים ברציף, אומרים, אוקיי, ושם אנחנו רוצים ללכת, כי ויקום יונה לברוח תרשיש שם מלפני השם, וילד יפו, וימצא אונייה בעל תרשיש, בדיוק לשם האונייה הזאת הולכת. אבל האונייה נקרא, מחכים לכל הנוסעים שיבואו. הוא אומר לרב החורא, תשמע רב יהודי, תשמע רב גוי, אבל הוא אומר לו, תשמע כמה עולה כרטיס, כמה מושבים יש לך פה, קח את כל הכסף, יאללה, צא לדרך. וזה המשמעות של ויתן שכרה. מה מתכוונים, ששילם את הכרטיס שלו? אלא מה, הוא גזלן, הוא גנב? בטח ששילם את הכרטיס שלו. ויתן שכרה עובדים, חזר שכר כולה, כל מה שזה עולה, הוא לוקח ומשלם. וילד בא, הירידה שלו ממשיכה. הירידה הראשונה היא ירידה גיאוגרפית, הוא יורד מירושלים ליפו. הירידה השנייה היא ירידה פיזית, כי אף אחד לא נשאר על הסיפון. בתוך האונייה יש מדרגות, אתה יורד בבטן האונייה, וירד בה, הוא יורד לתוך האונייה כי הוא מדרדר כל הזמן. ואז וירד בה לבוא עם היתר שישה מלפני השם, הוא בורח מלפני השם. והשם, עד עכשיו דיברנו על יונה, עכשיו בא בהיפוך, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הטיל רוח גדולה אל הים, ואי סער גדול בים, והאונייה חשבה אלי שווה. אומרים חז"ל, כל האוניות מפליגות בים, בשיא הרוגע, יחטות. זאת אומרת, נוסעים אנשים לשקע הענוגות, והאונייה, אבל האונייה הזאת כל הזמן זזה. הגלים שוטפים אותה, קופצים עליה. נראה להם משהו מוזר. כל האוניות מתנהלות בים בצורה רגילה, והאונייה הזאת חשבה אלי שווה. ואז מה? ויראו המלאכים, יראו כמובן לשון פחד, ויזדקו איש אל אלוהיו, כתוב שהיו שם 70 נציגים של 70 אומות העולם. זה משהו ככה קוסמופוליטי. ומה הם עושים? קודם כל אומרים לעצמם, בטח הוא נהיה כבדה, בוא נקל. ויתיר את הכלים אשר באונייה על הים להקל מעליהם, ויונה ירד. שימו לב שהמילה ירד היא מילת מפתח בפרק הזה. זאת אומרת, הוא יורד עוד. יש גם כמה קומות באונייה הזאת,
הוא יורד
על ירדתי הספינה וישכב הירדה. זאת אומרת, תארו לעצמכם בסיטואציה. אם הייתי מלמד תנ"ך בבית ספר יסודי, מכיתה ג' ומעלה, הייתי מרתק את הילדים. אנחנו מציגים את ספר יונה בכיתה. זאת אומרת, זה מחזה סוריאליסטי שאין כדוגמתו. כל המלאכים נמצאים למעלה, מושכים חברים, זורקים את הדברים, עושים פה. אחד הולך, נכנס לתוך שק שינה למטה, וישכב הירדה. זאת אומרת, הוא נרדם, הוא לא, יש לו איזה מחשבות, אולי אני אעזור להם, מה אני אגיד להם, אולי טוב להם.
אולי בורח
מהרקיע, אולי בורח מהקדוש
ברוך
הוא?
הוא
בורח בעצמו!
הוא בורח מהקדוש ברוך הוא, הוא בורח מהקדוש ברוך הוא. מנסה לרדת כמה שיותר.
נכון, זאת אומרת שהוא מנסה לברוח ממה? מעצמו, מריבונו של עולם, מהחברה, מהמלאכים, מהשליחות שהוא נשלח אליה. כמה אנחנו, בואו נעזור את יונה, לדבר על יונה זה קל. אנחנו, כמה אנחנו בורחים מהתפקיד שלנו מדי פעם? כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד. יש לו תפקיד שהוא בישיבה, יש לו תפקיד שהוא בצבא, יש לו תפקיד שהוא אבא, יש לו תפקיד שהוא בעל, יש לו תפקיד שהוא עובד, יש לו תפקיד שהוא מדריך בסניף, יש לו... כל אחד יש לו תפקיד. יש אדם בעולם שאין לו תפקיד? מי שאין לו תפקיד, מפנים אותו. זה או הרוחות, או הרזיתים, או... מי שאין לו תפקיד, וזהו, אין לו מה לעשות בעולם הזה אותו. אז כל אחד מאיתנו מחפש את התפקיד, האם אנחנו יורדים, האם אנחנו שוכבים, האם אנחנו נרדמים, האם אנחנו חיים את התפקיד שלנו? ואולי זאת קריאת הזעקה של שעת המנחה של יום הכיפורים. רבי יהודי, תהיה אתה בעצמך. תפסיק לברוח מעצמך. כי אדם מטייח כל מיני דברים. אדם לא נעים עם כל מיני עניינים. בכל התחומים ובכל העניינים וכו'. כי אם אדם הולך עם האמת, עם האמת שהוא צריך לעשות אותה, זה קשה. זה מחייב אותו. הוא צריך להשתעבד בזה, הוא צריך להיות חלק מזה. הוא צריך להתמיד בזה, הוא צריך... תחשבו על כל עניין ועל כל דבר שאתם מכירים. אז זה מה שזועק לנו במנחה של יום הכיפורים. יש כאן אדם שבורח מעצמו, כמו שמעון אמר קודם, בורח מהקדוש ברוך הוא. בורח מהחברים שלו שנמצאים, הוא לא רוצה להיות עם הסיפור. הוא יורד למטה וישכב הירדן. גם מי שמכיר את הפרטים על, סביר להניח שלא הגעתם אליהם, על החלומות ועל השינה באורות הקודש, שבשינה אדם, גם המחקר המודרני מכיר את הדבר הזה, בשנה יש לו אפשרויות. או שאדם חולם שהוא הרוויח 10 מיליון שקל במפעל הפיס, מכיוון שבחיים הוא לא הרוויח, אז בשנה הוא בורח למקום שהוא אף פעם לא היה בו. או שאדם מעביר בראשו את כל הדברים שעברו עליו במשך היום. אין שתי אפשרויות, אין עוד אפשרויות נוספות. או חלומות או מציאות. אז זה מה שקורה. ויקרא אל אברהם החובר, ויאמר, מה לך נרדם? ריבונו של עולם קורא כל אחד מאיתנו. מה לך נרדם? אני צריך להגיד את זה לאחינו הספרדים שמפייטים את זה כל חודש אלול וכו' וכו'. מה לך נרדם? עכשיו, זה יכול להיות, אדם יכול לבוא לעבודה 10 שנים. הוא יכול להיות כספר בבנק ולקבל עובד מצטיין והכל. אבל הוא נרדם, הוא לא חי את החיים שלו. זה לא קשור למקצוע. זה קשור לאדם, מה האדם עושה עם עצמו. קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוקים לנו ולא נובד, ויאמרוי של רעהו, לכו ונפיל הגורלות ונדע בשביל מי הרע הזה אותנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה, תשובה ארוכה קוראת של הרב עובדיה, ביביע עומר, האם מותר לעשות את זה? אם למשל, זה מתחיל כבר במשנה, שהמשנה אומרת, אם גויים תופסים 10 אנשים, ואומרים, נו לנו אחד, אנחנו רוצים את פלוי ילמוני, כל השנה שיקחו הביתה, זה מותר או זה אסור? סוגיות שקשורות לשחרור שבויים, לכל מיני דברים כגון אלו. והרב עובדיה דן בדיון ארוך מאוד מאוד כדרכו בקודש עם 1,000 מקומות, אני לא יודע, לכל המקומות שזה מופיע, האם מותר להפיל גורל ובעקבות זה לעשות מעשה? כי זה מה שהם עשו כאן. אז הם שואלים אותו מהמלאכתך, מה אם תבוא מהמלאכתך, אם זה אמת, אבל יאמר עליהם, חבר'ה, חרגנו מהזמן, סליחה. אז ממילא ההפטרה הזאת מפגישה את האדם, אמרנו, בינו לבין אלוקיו, עם האמת שלו. הלוואי, הלוואי, שננצל את המחר, יש פה כינוס גדול מאוד, 40 שנה, שגם את יום הכיפורים. לא נולדתם, איש בעל יעדר. אני אומר לכם, תקבלו מזה כוחות לעבודת השם. תגידו לכל החברים שלכם, לכל העניין שלכם, לא שווה לזוז מפה מילימטר אחד ימינה ושמאלה. יהיה באמת דברים משמעותיים שיתנו לאדם איזה תוכן להבין מה אנחנו עושים פה בעולם בכלל. שלא נהיה אנחנו נרדמים חס ושלום. כאן לא, להגיד לא, יש ספר בתנ"ך, יונה הוא נרדם. נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, זה נכתב כדי לדבר איתנו. זהו, יישר כוח גדול, לא, לא, אנחנו צריכים עוד שיעור כדי לסגור באמת את ספר יונה, אבל יישר כוח שככה צלחנו את כל הדרך הזאת יחד עם ההפטרות ועם עם המשמעות ועם התוכן שלהם, ואנחנו, אני מתפלל שבאמת השיעורים האלה קצת קירבו אותנו להבנה המעשית שאנחנו נמצאים בקריאה ובקריאת התורה וההפטרה ושומעים את הדברים הללו. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.